كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مشعة أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قال لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيبة بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قال تشع عصار متريم بتقدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו בוטחים את השידור של היום שלישי 24 באוגוסט 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ראש אגף המבצעים לשעבר בצבא הישראלי, אלוף במילואים ישראל זיו, התייחס לאירועי הימים האחרונים באפגניסטן ותיאר אותם כקריסה של האסטרטגיה האמריקאית בעולם באמצעות ההדגמה הזאת. עוד אמר כי אי אפשר לשנות את פני המציאות, בטח שלא לאורך זמן באמצעות כוח וצבא. אלוף זיו אמר כי ההתפתחויות באפגניסטן קורים בעיתוי רע מאוד מבחינת ישראל, בעיקר בעניין של המסקנות האמריקאיות שבישראל צריכים להסיק בנושא האיראני. מבחינתו המחשבה האמריקאית על הקלה בסנקציות על טהרן ולאפשר לאיראנים לחזור למערכת כלכלית נורמלית היא קידום של הכישלון העולמי הבא. במצב כזה ישראל תהיה חלק מאלה שמתמודדים עם התוצאות. המפולת באפגניסטן והביקורת הקשה שהממשל חוטף יכולות לייצר סיטואציה שביידן לא יוכל להרשות לעצמו התקפלות באיראן. הרי העניין הזה של התקפלות מול האיראנים הוא על הפרק, והכישלון של אפגניסטן הוא עובדה שהייתה קיימת הרבה זמן. על בסיס זה ישראל צריכה להפעיל לחץ מטורף בנושא. מאזינים יקרים, אלוף זיו חזר על כך אם ישראל נדרשת להשפיע על האמריקאים כדי לעצור כל נסיגה שהם רוצים לבצע מול האיראנים, כי המשמעות של זה היא לא רק התחזקות איראן, וכתוצאה חזרה למופע של תימן, של תקיפות על סעודיה, של סוריה, לבנון, בכל מקום בו לאיראנים יש שלוחות. הם יכולים בעוצמה אווירית לפגוע בקרעין, העניין זה אופי הממשלה. זו סוג של תקלה. ראש אגף המבצעים לשעבר בצבא הישראלי, אלוף במילואים ישראל זיו, סיכם את דבריו בכך כי נאיבות דמוקרטית, למרות שביידן עצמו זה סוס שראה הכל ויש לו את היכולות והמנהיגות לקבל החלטות שלו בדיוק באופי הדמוקרטי הנאיבי, אבל זה כרגע לפתחם, זה הסיפור וזה סיפור גדול מאוד. איראן המתורבתת הקפידה לשמור על יציבות אזורית על אף המעשים העוינים שישראל נטלה חלק בהם לאורך כמה עשורים. אז דבריו של אלוף ישראל זיו מבטאים את התסכול והחשש מהצפוי לקרות בתגובה למעשים הישראלים שגרמו לערעור היציבות באזור תוך פגיעה בעמי האזור. הוא מנסה להפחיד מאיראן, ועוד הוא והגורמים הישראלים צריכים לחשוש מהיום שלא יאחר לבוא כאשר עמי האזור יחליטו שלא יסבלו את הנוכחות הזרה בו. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות וקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי שוחח טלפונית עם קאנצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, על ההתפתחויות השונות והקשרים בין שתי המדינות. יועצו של יושב ראש מועצת השורה האסלאמית לעניינים בינלאומיים עבדאללהיאן אמר כי איראן מקבלת בברכה כל מסע ומתן קונסטרקטיבי למען יישום ההתחייבויות, כך בפגישה עם שר החוץ של יפן. מועצת השורה האסלאמית ממשיכה את הדיונים ביחס לקשירותם של השרים המועמדים לתפקד בממשלה החדשה של הנשיא ראיסי. התאחדות יצואני הנפט, הגז והמוצרים הפטרוכימיים באיראן הדגיש כי איראן מחדשת את יצוא הדלק לאפגניסטן. הדובר בשם הארגון לתעופה אזרחית באיראן מכחיש את הידיעות על כניסת מטוס חטוף לתחומי איראן. ארגונים פלסטינים נערכים לקיים עצרת נגד ישראל בגבולות של רצועת עזה, והכוחות הישראלים ירו למוות בנער פלסטיני בלחליל. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי שוחח טלפונית עם קאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ על ההתפתחויות השונות והקשרים בין שתי המדינות, כאשר קיבל בברכה את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ביחס לייצור חיסוני הקורונה, והדגיש את נכונות איראן לשתף פעולה במחקרים המשותפים. הנשיא ראיסי ציין לקשרים הידידותיים בין שתי המדינות לאורך 500 שנה, ואמר כי ההיסטוריה של הקשרים בין שתי המדינות מכשירה את הקרקע לכינון קשרים קונסטרקטיביים בעתיד. הנשיא התייחס גם לחילופי הסחר בין שתי המדינות וקרא לשמור על האינטרסים הכלכליים של שתי המדינות. ביחס לשאלה בדבר התפיסה האיראנית מההתפתחויות באפגניסטן, אמר הנשיא ראיסי כי בהיסטוריה המודרנית אפגניסטן לא ידעה מנוחה ליום אחד בגלל ההתערבות האמריקנית,
עוד אמר כי הזרמים והחוגים האפגנים נדרשים להקים שלטון מקובל על כל בני העם האפגני, תוך הדגשה כי איראן כמו תמיד מוכנה לסייע במאמצים להשכנת שלום וביטחון באפגניסטן. יועצו של יושב ראש מועצת השורה האסלאמית לעניינים בינלאומיים חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי איראן מקבלת בברכה כל מסע ומתן קונסטרקטיבי תוך התחייבות ליישם את ההתחייבויות ולהימנע מהחמצת הזדמנויות. כך אמר עבדאללהיאן במהלך השיחות שקיים עם שר החוץ של יוון טושימיצו מוטיגי וציין להיסטוריה של הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות, ההיסטוריה המעודדת לכינון קשרים ידידותיים, חזקים ויציבים. עבדאללהיאן הדגיש כי שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות אינו ברמת היכולות והשאיפות של שתי המדינות, והדגיש עוד יותר כי הממשלה החדשה באיראן מוכנה להגביר את הקשרים הכלכליים ואת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים השונים. מצדו שר החוץ היווני הדגיש את הנכונות של מדינתו להגביר את הקשרים ושיתוף הפעולה עם איראן בתחומים השונים. מועצת השורה האסלאמית התכנסה היום שלישי לישיבתה השביעית שהתמקדה בנושא כשירותם של השרים המועמדים לכהן בממשלה של הנשיא אברהים רئيسي לאור התוכניות שלהם. הישיבה התקיימה בראשות היושב ראש מוחמד בקר קליבאף ובהשתתפות 223 חברים. זוהי הישיבה השביעית שמקיימת מועצת השורה לדון על כשירותם של השרים המועמדים לתפקד בממשלה לפני הענקת האמון. התאחדות יצואני הנפט, הגז והמוצרים הפטרוכימיים באיראן מסר כי טהרן חדשה את ייצוא הבנזין והגז לאפגניסטן על פי בקשה של הטליבן לפני כמה ימים. חבר הדירקטוריון והדובר בשם ההתאחדות של יצואני הנפט חמיד חוסייני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ממשלת הטליבן החדשה ביקשה מאיראן להשאיר את הגבולות פתוחים בפני הסוחרים. הוא אמר עוד כי הייצוא האיראני החל לפני כמה ימים לאחר שהטליבן הפחית את דמי המכס על ייבוא הדלק מאיראן עד 70%. הדובר בשם הארגון לתעופה האזרחית באיראן מסר כי מטוס אוקראיני נחת לתדלוק בשדה התעופה הבינלאומי של העיר משהד. לאחר מכן המטוס המריא ליעדו. הדובר בשם הארגון לתעופה אזרחית הכחיש את הידיעות על חטיפת כל מטוס ואמר נקיים קשר עם גורמי הביטחון של רשות התעופה האזרחית והרשויות הנוספות לברר ולאסוף מידע בהקשר הזה. ארגוני הפעולה הלאומית והאסלאמית, הקואליציה של ארגוני ההתקוממות בדרום רצועת עזה, הודיעה על עצרת שבכוונתם לערוך ביום רביעי השבוע לאורך הגבול של רצועת עזה עם ישראל בגזרות של הערים חאן יונס ורפיח. האירוע יארך יממה לפני פגישתם או פגישתו בוושינגטון של ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט עם הנשיא האמריקני ג'ו ביידן ביום חמישי. במסיבת עיתונאים בעזה נמסר כי האירוע יארך במחנה הפליטים שיבה ממזרח לחאן יונס, בדומה לאירוע שהתקיים מזרחית לעזה בשבת האחרונה במסגרת תוכנית מקיפה של פעולויות עממיות במטרה להפעיל לחץ על הכיבוש הישראלי להסיר את המצור מעל רצועת עזה ולפתוח את מעברי הגבול. העצרת ביום שבת האחרון בגבור רצועת עזה התבטחה לעמות עם הכוחות הישראלים כאשר חייל ישראלי נפצע אנוש. בכירי משרד הבריאות ברצועת עזה ערכו מסיבת עיתונאים בה הודיעו כי ברצועה נמצאים כעת בגל קורונה שלישי וכי מספר הנדבקים צפוי לעלות. זאת לאחר שווריאנט דלתא התגלה בבדיקות מעבדה ברצועת עזה. מוקדם יותר פרסם משרד הבריאות ברצועת עזה כי ביממה האחרונה אובחנו 663 כחיובים לקורונה מתוך 2050 בדיקות בלבד. אחוז בדיקות חיוביות גבוה ביותר, כך על פי המקורות השונים. בנוסף, דווח משרד הבריאות הפלסטיני ברצועת עזה כי 3 מתו ביממה האחרונה. עוד במשרד הבריאות קראו לתושבים להתחסן, תוך ציון כי הם נתקלים בחוסר היענות מצד התושבים. במהלך דיון בקבינט של הקורונה בישראל בדבר תאריך פתיחת שנת הלימודים, התבטח עמות בין ראש הממשלה נפתלי בנט לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון. בנט אמר, זה יהיה באחד בספטמבר, אבל שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההחלטה בהתאם לתחלואה. בעוד שאשא ביטון הגיבה כי אי אפשר לעשות תו ירוק לאחד בספטמבר. אין מורים מחליפים, כך אמרה. שרת הבנים הישראלית איילת שקד שנמנעה עם השר עומר בר-לב בהצבעה על מועד פתיחת שנת הלימודים. אמרה כי צריך להגדיר תו ירוק לחיסון שלישי. מסוכן מדי לפתוח בספטמבר. צריך עוד זמן לחסן, על פי דבריה של איילת שקד. ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט ימרי היום לוושינגטון להיפגש עם שר החוץ, שר ההגנה, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית. ביום חמישי ייפגש בנט עם ביידן, הנשיא האמריקני בארבע עיניים, בהמשך מפגש מורחב בהשתתפות חברי הסגל שמצטרפים לבנט. גורם ישראלי אמר כי בעוד בתחילת הדרך היה נראה שהחזרה להסכם הגרעין בלתי נמנעת, כעת בעקבות השינויים בשטח האתגר משתנה, כאשר לא בטוח שארצות הברית חוזרת אל ההסכם, על פי דבריו של הגורם הישראלי. דובר משרד החוץ האמריקני נד פרייס אמר כי עתיד השליטה בנמל התעופה בקאבול נכלל בדיונים בין ארצות הברית לארגון טליבן שהשתלט על המדינה. הדובר בשם משרד החוץ האמריקני ציין כי נמל התעופה נמצא כרגע בשליטה אמריקנית עד המועד הסופי לעזיבת הכוחות האמריקנים את אפגניסטן 31 באוגוסט. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות בקול דוד.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הנה הפרשנות שלנו להיום. ארצות הברית והמשבר בלבנון מנקודת ראות של נסראללה. דברי מזכ"ל תנועת ההתקוממות חיזבאללה סייד חסן נסראללה ב-22 באוגוסט על סוגיות פנימיות של לבנון והמשבר הכלכלי חשובים משום שהתייחס בהם לאחריות של ארצות הברית על הבעיות של המדינה. מדינה קטנה כמו לבנון עומדת בו זמנית פעם אל פנים אל פנים מול בעיות שונות פוליטיות, כלכליות וביטחוניות שכל אחת מהן מכבידה על החיים על מדינה קטנה כמו לבנון. למשברים של לבנון יש גורמים ושחקנים רבים, אך פרשנים רבים בתוך לבנון ומחוץ לה, כולל סייד חסן נסראללה, מאמינים שלמדיניות של ארצות הברית יש חשיבות מיוחדת בהם. סייד חסן נסראללה התייחס בנאומו להפיטים שונים לתפקיד ארצות הברית במשברים של לבנון והביע את העמדה שלו בנוגעיה להן. ראשית, שגרירות ארצות הברית בבירות ושגרירים אמריקנים למיניהם נחשבים שחקנים מרכזיים באתגרים שפוקדים את לבנון. נוכחות חיזבאללה בלבנון והגבול המשותף שלה עם ישראל הובילו לכך שהמדינה תפסה מקום מיוחד בעיני ארצות הברית, והיא תמיד מקפידה להיות שם. חשיבות יוצאת דופן של לבנון בעיני ארצות הברית הובילה לכך שארצות הברית תכננה לפתוח במדינה שגרירות מיוחדת שהיא השנייה בגודלה בין כל השגרירויות האמריקניות בעולם, חוץ מזאת שבבגדד בירת עיראק. הפרשן האסטרטגי הלבנוני אמין חטית מאמין כי המהלך נושא אופי ביטחוני הרבה יותר מאופן פוליטי, והשגרירות אמורה לשמש כמרכז לשליטה והשגחה על כל ענייני בירות. לכן אמר נסראללה בנאומו כי השגרירות האמריקאית והשגריר האמריקאי במדינה מתערבים בכל העניינים של המדינה, ממינוי גורמים בממשלה עד ההחלטות הנוגעות לדלק ונפט. נקודה שנייה, השגרירות האמריקאית בבירות הפכה להיות מרכז פיקוד למאבק נגד ההתקוממות בתוך לבנון. במילים פשוטות, השגרירות והשגרירים האמריקנים מתערבים בענייני לבנון ומקדמים בעזרת הכוחות שלהם במדינה את המאבק נגד חזית ההתקוממות. בגלל זה אמר מזכ"ל חיזבאללה כי המאבק שהתחיל נגד ההתקוממות ונגד כל הכוחות הלאומיים האצילים מנוהל על ידי השגרירות האמריקאית בבירות וכל השגרירים שבאו משנת 2005 היו מפקדים אמיתיים של אלה שהתעמתו עם ההתקוממות. נקודה שלישית בנאומו של סייד חסן נסראללה. ארצות הברית מנסה למנוע הגעת כל עזרה מאיראן ללבנון. לכן, רק לאחר שנסראללה הודיע על הפלגת הספינות האיראניות שמעבירות דלק ללבנון, תמורת הכסף ששולם על ידי סוחרים לבנונים, הודיעה ארצות הברית על תוכנית העברת חשמל מירדן ללבנון. המטרה מהתוכנית היא שיבוש העברת דלק איראני ללבנון וחיזוק התעמולה נגד ההתקוממות ונגד איראן. נסראללה פנה לציבור הלבנוני והזהיר כי מה שמדבר עליו השגריר האמריקאי לוקח 6 עד 12 חודשים עד שיתממש. בתוך כך, גם סוריה שדרך השטח שלה אמור לעבור הגז מירדן ללבנון הציבה תנאים להסכמתה. ולבסוף, ארצות הברית לא רק שלא מתכוונת לעזור ללבנון, אלא משתדלת גם למנוע עזרה ממדינות אחרות. לאמיתו של דבר, מה שארצות הברית עוקבת אחריו הוא שלבנון תהיה תחת לחץ. נכון שהיא הציעה העברת דלק וגז למדינה, אך היא מקבלת בברכה כל החרפה במשברים בתוך לבנון. לכן הטילה סנקציות על חלק מהבכירים בחיזבאללה וכל מדינה שמעזה להציע עזרה ללבנון הופכת למדינה שמסתכנת בכעס של ארצות הברית. בהתייחס למדיניות הזו של ארצות הברית ובתגובה לפעולות האמריקאיות, פנה נסראללה לשגריר האמריקאי ואמר בנאומו כי אם אתה באמת רוצה לשרת את לבנון, תגיד למדינתך שלא תמנע עזרה ללבנון ממדינות אחרות. אנחנו לא רוצים לא את היוזמה שלכם ולא את הכסף שלכם, הדגיש סייד חסן נסראללה בנאומו ב-22 באוגוסט.
שדרן ליום. נשוב להשתמיע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. Oh,